בעמוד כ"ח, עד עכשיו, רק ככה להיכנס לקונטקסט, למסגרת, עד עכשיו בעצם דיברנו על המקרא, על סברה ועל מידות הדרש. ועכשיו בעצם, אחרי שהוא גומר את מידות הדרש, הוא עובר לדברים שפחות קשורים למקרא, לאו דווקא דרבננים, זה בעצם שני סוגים בעיקר, אחד זה הלכות דרבנן, דברי סופרים דרבנן, והשני זה הלכה למשה מסיני. שהלכה למשה מסיני בתפיסות המקובלות זה הלכה דאורייתא, אבל היא לא קשורה למקרא, זאת אומרת היא לא, היא עוברת בעל פה. אז זה בעצם הקטע, זאת אומרת הפרקים הבאים. עכשיו פה יש כמה קטגוריות שהוא עושה איזושהי חלוקה ביניהם שאני לא בטוח שאני מסכים, אבל אני רוצה ללכת איתו, ואני אעיר את ההערות שלי כרגיל תוך כדי שנלמד. יש לו פרק ו' עוסק במידה רבנן וקרא אסמכתא, ופרק ז' זה מדברי סופרים. הייתי מצרף פה גם את פרק ה' שמדבר על מידות הדרש. הזכרתי שלפי הרמב״ם בשורש השני, הלכות שנלמדות ממידות הדרש גם הן נחשבות כדברי סופרים. ברמב״ם דיברנו על זה קצת, מה המשמעות של העניין, אני עוד אחזור לזה בפרק הבא. כל אלה בעצם מה שמייחד אותם זה שזה הלכות שלא כתובות באופן מפורש במקרא. זאת אומרת, יש הלכות שכתובות במקרא, יש הלכות שנדרשות מהמקרא, יש הלכות שהמקרא הוא רק אסמכתא עבורם, ויש הלכות שלא קשורות בכלל למקרא. כמו הלכה למשה מסיני. זאת אומרת, יש איזשהו רצף של עוצמות קשר בין ההלכה לבין המקרא. אולי כן אני אגיד איזה מילה אחת על הנושא הזה, כי זה נותן לנו איזה תמונה כללית יותר. הרמב״ם, כמו שהזכרתי קודם, מדבר על מידות הדרש, אז הוא אומר שהלכות שיוצאות ממידות הדרש, יש להם מעמד של דברי סופרים. ויש הרבה התלבטויות לגבי השאלה מה הוא בדיוק הוא מתכוון, אם זה דאורייתא, ורק פשוט בגלל שחכמים הם אלה שדרשו את הדרשה, אז קוראים לזה דברי סופרים, אבל אין לזה משמעות מבחינת המעמד ההלכתי של ההלכה הזאת, אלא רק מבחינת מקורה. מקורה הוא לא הפסוק, אלא דרשה שעושים חכמים לפסוק. אמרתי שאני חושב שזה לא ככה, יש אפילו ראיות, כמה ראיות לזה ברמב״ם, לא הרבה אגב, אבל יש, שהרמב״ם מתכוון גם למשמעויות הלכתיות, לא רק לשאלה מהו המקור, ונדמה לי שברמב״ם יש, אני לא זוכר עד כמה נכנסנו לכל העניין הזה, יש ברמב״ם איזשהו רצף של רמות קשר לכתוב. והרצף הזה הוא לא או בכתוב או מחוץ לכתוב. איזו דיכוטומיה כזאת, בין דאורייתא לדרבנן. ככה דרך כלל רגילים לחלק את הדאורייתא ודרבנן. דאורייתא זה מה שבתורה ודרבנן זה מה שלא מופיע בתורה, מה שחכמים יצרו. אצל הרמב״ם יש כל מיני חריגות מהתמונה הדיכוטומית הזאת. הרמב״ם כותב בכמה מקומות שהלכה למשה מסיני זה דברי סופרים, למשל. שזה אף אחד כמעט לא מסכים לדבר הזה. הלכה למשה מסיני זה דאורייתא. הרמב״ם כותב שדרשות, כמו שאמרתי עכשיו, זה דברי סופרים. אז יש פה איזשהו ערעור על ההסתכלות הדיכוטומית הזאת בין דאורייתא לבין דרבנן. ונדמה לי שמה שיש שם כן זה פרדוקס הערימה.
זה דברי סופרים ודרבנן.
מה?
דברי סופרים.
כן, דברי סופרים ודרבנן זה אותו דבר.
גם אצל הרמב״ם.
הביטוי מופיע אצל הרמב״ם, השאלה רק למה הוא מתכוון. יש לו כמה וכמה משמעויות ברמב״ם, שונות. לאותו ביטוי. דברי סופרים ודרבנן זה אצלו זה משמש באופן דומה, זאת אומרת, אין הבדל.
גם
דיכוטומי,
זה או דאורייתא או כל מיני ביטויים אחרים של דרבנן.
זה רצף שהקצה האחד שלו הוא דאורייתא וכל שאר הרמות הן נקראות אצלו דברי סופרים. כל מה שהוא לא ממש דאורייתא נקרא אצלו דברי סופרים. איך זה בעצם בנוי? אז אני חושב שזה קצת דיברנו על מה שכתוב בשורש השני ברמב״ם, שהקריטריון של הרמב״ם, בדרך כלל רגילים לחלק את ההלכות, כמו שאמרתי קודם, לדאורייתא ודרבנן, זו חלוקה אחת. החלוקה השנייה זה תורה שבכתב ותורה שבעל פה. תורה שבכתב ותורה שבעל פה, החלוקה הזאת היא לא חלוקה בעלת מעמד הלכתי. אין משמעות לשאלה אם זה תורה שבכתב או תורה שבעל פה. זה לא אומר שום דבר על המעמד ההלכתי של ההלכה. רוב ההלכות דאורייתא שאנחנו מכירים הן תורה שבעל פה. זאת אומרת, זה לא מקביל לחלוקה בין דאורייתא לדרבנן. מה ההבדל ביניהם? דאורייתא ודרבנן זה חלוקה של תוקף הלכתי. דאורייתא זה, כן, זה התוקף המלא, זה דאורייתא, ודרבנן זה תקנות של חכמים, שזה תוקף נמוך יותר, ספקם לכולה, וכל מיני השלכות. בחלוקה בין התורה שבכתב לתורה שבעל פה, היא כולה בתוך עולם הדאורייתא. עולם הדאורייתא מחולק לשני סוגי הלכות. הלכות שכתובות בתורה, זה תורה שבכתב, וההלכות, או הלכה למשה מסיני, או דברים שנלמדים מהתורה בדרשות, שזה נקרא תורה שבעל פה. עכשיו, מבחינת המעמד ההלכתי, כמו שאמרתי, כל אלה זה הלכות דאורייתא, אין הבדל עקרוני ביניהם. לכן החלוקה הזאת, זאת חלוקה שאין לה, היא לא בעולם ההלכה. בפובליציסטיקה תורנית, אם תרצו. זאת אומרת, זה מושגים חוץ הלכתיים, שהם בסדר, אולי הם מועילים בצורה כזו או אחרת, אבל זה תורה שבכתב ותורה שבעל פה מופיע בחלקים האגדיים של הגמרא.
חלקם, חלק מהתורה בעל פה היא כן
ברבנן. אז זהו, עכשיו, באופן, אני חושב שזה במשמעות מאוחרת יותר, כדי שההלכות דרבנן, מה שאנחנו קוראים, לא יישארו יתומות, אם זה לא תורה שבכתב, לא תורה שבעל פה, אז זה תורה בכלל. זאת אומרת, אז האם ללמוד את זה, זה נקרא לימוד תורה? ללמוד הלכות דרבנן. האם מברכים על זה ברכת התורה? אז זה מקובל שכן. ברגע ש... זאת אומרת, לא ברגע, אלא בתהליך ההיסטורי, גם זה נכנס תחת הכותרת תורה שבעל פה. גם הלכות דרבנן. כלומר שגם זה לא מופיע בתורה מצד אחד, מצד שני זה גם נקרא תורה. זאת אומרת, זה לא רוצים להוציא את זה בכלל מחוץ לגדר שדבר כזה לא ייקרא תורה. כמו שאני חושב שזה גורם להרבה בעיות, בעיות מחשבתיות, הערבוב המושגי הזה. אבל ככה מקובל. אבל במקור, תורה שבכתב ותורה שבעל פה, הכוונה לשני סוגי הלכות דאורייתא. בסדר? זה כמו, גמרא בעירובין, נדמה לי, אומרת ש מיעוטם בכתב ורובם על פה, מחלוקת תנאים. דברי תורה מיעוטם בכתב ורובם על פה, או דברי תורה מיעוטם בעל פה ורובם בכתב, ושם המחלוקת, ואז הגמרא מדברת על זה, קוראת לזה אגב שם, נדמה לי, אם אני זוכר נכון, דברי סופרים לתורה שבעל פה, היא אומרת, למה זה לא נכתב? כי עשות ספרים הרבה אין קץ, אי אפשר לכתוב הכל. אז זה אומר שזה בעצם דאורייתא, זה לא נכתב כי אין מקום. אם זה עד רבנן, אז מה השאלה למה זה לא נכתב? זה לא נכתב כי זה לא הלכה דאורייתא, זאת לא הלכה שהקדוש ברוך הוא ציווה עליה. חכמים ציבור, בסדר, צריך לעשות את זה, אבל מה זאת אומרת, למה זה לא נכתב? ברור שמדובר שם על הלכה דאורייתא, אבל זאת הלכה דאורייתא שלא נכתבה. בסדר? מסיבות שונות. אז זאת התמונה המקובלת. הרמב״ם, לדעתי זה המפתח כדי להבין המון המון קשיים והתלבטויות במערכת המינוחית וההלכתית של הרמב״ם בנושא הזה. הרמב״ם מזהה את שתי החלוקות האלה. הרמב״ם טוען שמה שנקרא דאורייתא פירושו תורה שבכתב. ומה שנקרא דרבנן פירושו תורה שבעל פה. זה אותו דבר מבחינת הרמב״ם. אבל הוא משנה קצת את המשמעות של דרבנן או של דברי סופרים. זאת אומרת, דרבנן או דברי סופרים זה לא סוג אחיד של הלכות, זה לא איזה סל שלם שכולל בתוכו את כל המשמעויות, על זה אני חושב שכן דיברתי, ששפקו לכולה, ושכבוד הבריאות דוחה אותו, ושכל מיני, וחכמים יכולים לעקור, וכל מיני דברים מן הסוג הזה, אלא יש סוגים שונים של הלכות של דברי סופרים, ולכל אחד מהם יש סטטוס הלכתי שונה. יכול להיות דברי סופרים שספקו יהיה לחומרה. ויש דברי סופרים שספקו לכולה. אבל שניהם זה דברי סופרים. כי שניהם זה תורה שבעל פה. מבחינת הרמב״ם, הרמב״ם קורא דאורייתא למשהו תורה שבכתב. יש לזה המון מקורות ברמב״ם, בהמון מקומות אפשר לראות את זה בצורה לגמרי ברורה. הוא כותב את זה בצורה על השולחן. אנשים ממענים לראות את זה כי לא רגילים לחשוב כך. אבל הוא כותב את זה בצורה הכי ברורה שאפשר. ולכן בעצם מה שזה אומר, זה שהמגוון הזה של ההלכות, בין הדרבנן הטהור לדאורייתא הטהור, יש רצף שלם של הלכות במעמד שונה, הרבה מזה נקרא דברי סופרים, הקצה נקרא דברי תורה, ומה מגדיר את הרצף, זה מין איזה מטמורפוזה כזאת, מה מגדיר את הרצף? מידת הקשר לכתוב. זאת אומרת, אם זה יוצא מהכתוב, פשוט דברים שכתובים מפורש בתורה, זה דאורייתא. אם זה יוצא מהכתוב וברור שלזה כוונתו, זה עדיין דאורייתא. כבר פחות, אבל זה עדיין דאורייתא. זה הדרגה השנייה ברצף. אם זה נדרש מהכתוב, אז שיטת הרמב״ם הזה דיברנו, שהדרשות הן מרחיבות ולא חושפות, לכן בעצם, אחרי שאני עושה את הדרשה, לא חשפתי פה משהו שנמצא בתוך הכתוב, אלא הרחבתי אל מעבר, זה כבר דרבנן. כי זה לא נמצא בתוך הכתוב. למרות שזה לא תקנה או גזרה או הדרבננים הקלאסיים, אבל זה כבר דרבנן כי זה פחות קשור לכתוב. הדרגה הבאה זה הסמכתה. חז"ל, זאת אומרת, חכמים. סופרים זה חכמים.
תנאים.
אצל החוקרים, סופרים אפילו מאותרים בזמן. זאת אומרת, כרונולוגית, נדמה לי שבאקדמיה המקובל שסופרים זה משהו באזור עזרא הסופר. זאת אומרת, באזור סוף אנשי כנסת הגדולה. תחילת עידן תורה שבעל פה.
אבל כשאומרים דברי סופרים, הכוונה היא...
לא, לא, לא. המושג דברי סופרים כבר משמש במשמעות יותר רחבה. אבל אני אומר, הייתה תקופה כזאת שנקראת הסופרים. לפחות ככה בחלוקה האקדמית. בעולם התורני לא, בעולם, בישיבות לא, 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 לא מדברים על תקופה מובחנת כזאת. הייתה תקופת תורה שבכתב, והנביאים, והמקרא, כאילו התנך, ואחרי זה התחילה תקופת תורה שבעל פה, ולכל זה קוראים תנאים. אבל תנאים זה שלב מאוד מאוד מאוחר בתקופת תורה שבעל פה.
אבל אסמכת זה נביאים, איזה
מה?
אסמכת זה
נביאים. לא, אסמכת זה גם בתורה עצמה, להפך. לא אין שם הנביאים זה דברי קבלה. אסמכת זה פסוקים מהתורה שזה לא לימוד גמור, אני לא מדבר על זה. אז בעצם מה שמה, אני חוזר רגע לרצף הזה של הרמב״ם, מידת הקשר לכתוב קובעת את הסטטוס של ההלכה. לכן הרמב״ם מחבר את שתי החלוקות שאמרתי קודם. כי החלוקה בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה, כולם מסכימים שזה חלוקה לפי השאלה אם זה בתוך התורה או לא בתוך התורה. זה נקרא תורה שבכתב ותורה שבעל פה. רק מה שהרמב״ם הוא חריג, זה בזה שיש איזו משמעות הלכתית לחלוקה הזאת. אחרים אומרים, אין איזושהי משמעות הלכתית. בסדר, זה דאורייתא, זה דאורייתא. תורה שבכתב, תורה שבעל פה ניתנו בסיני, כן, הדוגמות המקובלות, ולכן הכל דאורייתא, ואין איזו משמעות הלכתית. הרמב״ם אומר, לא, יש איזו משמעות הלכתית. זאת אומרת, עד כמה שאתה קשור יותר לכתוב, יש לך איזשהו מעמד שהוא יותר דאורייתא, בדרך כלל אגב יותר חמור.
מה המשמעות?
אה?
למשל בספקות.
כן, למשל ספקות, כשאתה קשור לגמרי לכתוב, ספקו לחומרה. לא, כשאתה קשור לכתוב, ספקו לחומרה. כשאתה קשור, כמעט לא קשור לכתוב.
ספק תורה שבעל פה, למרות שכתובה בתורה לכולה,
כאילו... לא, 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 תלוי איזה תורה שבעל פה. זה אחד המקומות הכי יפים שאפשר לראות את זה ברמב״ם. כי הרמב״ם קורא להלכה למשה מסיני ולהלכות שעושות מדרשות דברי סופרים, אבל בהרבה מקומות רואים שהלכות שעושות מדרשות ספקם לחומרה. והלכה למשה מסיני ספקה לכולה.
דווקא זה?
הרמב״ם כותב, הלכה למשה מסיני ספקה לכולה, בכמה מקומות.
זאת אומרת, זה מדרבנן.
כן. לא רק שזה דרבנן, דרבנן הלכתית, זאת אומרת, ספקה לכולה, לא סתם אמירה כותרת דרבנן.
ההלכתית היא מחולקת לשתי קטגוריות, או דאורייתא או דרבנן.
לא, הרמב״ם לא מחלק את זה ככה, זה מה שאני אומר, אצל הרמב״ם יש רצף.
מה זה הרצף הזה?
יש רצף, הרמב״ם לא מקבל את ההסתכלות הדיכוטומית, זה לא רק שתי רמות.
לכל רמה כזו אמורה להיות איזושהי...
יש מעמד הלכתי,
יש מעמד הלכתי,
אבל מעמד שונה, יש
לחומרה, לחומרה,
לא, לכולה ולחומרה זה רק אחד הפרמטרים.
כן, לא, אבל
אנחנו
היום לא יודעים על כמה מעמדות של...
בסדר, אז אני, שזה לומדים, אבל ברמב״ם, הרמב״ם מציע, אני חושב, מפה די מפורטת.
לא, בחיי יום יום שלנו, אנחנו לא מכירים, אנחנו מכירים עוד דאורייתא, עוד דרבנן.
בסדר, כי ככה מקובל לחשוב, אבל אני אומר, ברמב״ם לדעתי יש לו תפיסה אחרת. אני יכול להראות את זה. זו תפיסה שונה. הוא לא מקבל את ההסתכלות הדיכוטומית הזאת של דאורייתא או דרבנן. יש רצף שלם של רמות. והרצף הזה נקבע לפי מידת הקשר שלך לכתוב. הקשר הכי אינטימי לכתוב זה מה שכתוב במפורש. הקשר השני זה מה שאתה יכול לחלץ מתוך הכתוב באמצעים פרשניים ברורים. לא רוח הכתוב, אלא מה שאתה רק לא, זה לא כתוב במפורש, אתה צריך אמצעים. נגיד בתפיסה של הדרשות שדיברנו עליה כדרשות חושפות, מי שאומר שהדרש זה בעצם הסתכלות יותר גלובלית, אבל זה הפשט האמיתי. אמרתי שאני לא מסכים לזה, אני חושב שגם הרמב״ם לא הסכים לזה, אבל אלה שאומרים את זה כך, הם בעצם הסתכלו לדבר הזה כדרגה השנייה של הדאורייתא במינוח של הרמב״ם. בסדר? כי זה גם בעצם דבר שכתוב, רק לא במפורש, אנחנו צריכים לעשות קצת עבודה כדי לחלץ את זה.
יש אצל הרמב״ם, אם שמתנגשת רמה כזאת עם רמת מעלה, אז היא תדחה אותה?
אני לא מכיר. לא מכיר. דרגה שלישית זה דרשות. דרשות זה משהו שהוא הרחבה מתוך הכתוב. לא סתם רוח הכתוב, זה יותר מזה, זה יותר מוצק, אבל יש לנו כלים שקיבלנו מסיני לעשות את הדרשות, אבל הכלים האלה הם כלי הרחבה, לא כלי חשיפה. אבל זה לא חושף את מה שיש בתוך הפסוק, אלא זה מרחיב אל מעבר, אבל גם זה מקבל מעמד הלכתי מחייב, הוא נמוך יותר מאשר המעמד דאורייתא, אבל הוא לא לגמרי דרבנן במשמעות המקובלת. ספקו יהיה לחומרה.
אז באיזה מובן מעמדו הלכתי נמוך יותר?
מה? למשל שלא מענישים עליו. אין מלכות. אם אתה עובר עליו שיוצא מדברי סופרים, הוא כתוב במאמר מפורש. אין לזה מלכות. בסדר? לכן יש הרבה פרמטרים, וכל דרגה כזאת מאופיינת על זה מכלול הפרמטרים. כי כל פרמטר כזה, האם לוקים או לא לוקים, או האם ספקו לחומה או ספקו לכולה, כל פרמטר כזה הוא דיכוטומי. אבל אם תעשו את המפה על פי כל הפרמטרים, תוכלו לקבל הרבה רמות.
רגע, אבל על תקנות דרבנן כן לוקים, לא?
לא, מכת מרדות. משהו אחר, דבר מלכות דאורייתא, לא מכת מרדות. אז הדרגה, אמרתי, השלישית, זה הלכות, יש עוד אחת אפילו באמצע, אבל לא משנה, זה הלכות שנלמדות מדרשות. בסדר? ושם ספקם לחומרה, אבל כבר לא לוקים. כי זה לא דאורייתא, זה דברי סופרים. אגב, מלכות זה רק על דאורייתא. מלכות זה רק על דאורייתא, ספקות זה לא אינדיקציה ברורה. ספקות יש דרבנן שכן, יש דרבנן שלא. מלכות זה רק על דאורייתא, זה הרמב"ם כותב, זה השורש השני. עכשיו, הראשון והשני בעצם. עכשיו, הדרגה הבאה, זה אסמכתה. מה זה אסמכתה? זה כשחכמים מבינים, אני כבר מכניס פה משהו שגם נראה אצל גדליה, בדרך כלל מקובל לחשוב שאסמכתה זה סתם עניין טכני, זה דין דרבנן רגיל. אלא מה? תולים את זה בפסוק, לא יודע מסיבות של אולי לזכור את זה, או סתם לתת את זה טעם נחמד כזה, מין דרשנות כזאת, אבל לא דרשנות במובן של דרש, הלכתי. דרש זה, זאת מתודה מחייבת. אלא מין דרשנות במובן שאנחנו מדברים היום, כשאנחנו מדברים על דרשנות, כן? דרוש, לא דרש. זאת אומרת, מין כזה וורטים. אבל לא, זה לא באמת. זה כמובן מאבד את כל המשמעות של האסמכתא. בסדר, אתה יכול לעשות וורטים איזה שאתה רוצה, אבל אין לזה שום משמעות, אין לזה שום מעמד. בהרבה מקומות, יש בעשרות מקומות בש"ס, מופיע שההלכה הזאת, זה אסמכתא בעלמא. זאת אומרת, למרות שיש פסוק, זה אסמכתא בעלמא. בדרך כלל מקובל לחשוב, אולי אמצעי זיכרון, אולי סתם תולים את זה בפסוק, לא יודע, צריך לזכור שתורה עברה בעל פה, אז צריך לתת איזשהם אמצעי זיכרון, אבל זה מאבד את משמעותו. יש כמה מקורות בראשונים שבהם רואים שהאסמכתא זה לא כך. אסמכתא זה משהו שיש בו את רוח הפסוק, אבל זה פחות אפילו מדרשה, לכן אני אומר, זה הדרגה הבאה. זאת אומרת, אתה יכול להבין מתוך הפסוק שגם זה רצוי לעשות. אבל זה לא באותה רמה מחייבת כמו מה שכתוב ממש בפסוק. אז לכן אתה יכול לשאוב את ההשראה מהפסוק ולהבין שגם דבר כזה, נגיד לגבי איסורים, גם דבר כזה הוא בעייתי. אבל זה לא הרחבה של מה שכתוב בפסוק כמו שעושים מדרשות. זה רוח הפסוק. בסדר? זה הדרגה הבאה, זה הדרגה הרביעית נדמה לי במיון שלנו. אז זה עדיין עם קשר לפסוק, אבל זה ריח. זה לא, אין, זה אפילו לא דרשה, בטח לא מה שכתוב במפורש בפסוק. והדרגה החמישית זה הלכות דרבנן רגילות. זאת אומרת, תקנות, גזרות, זאת אומרת שחכמים מייסדים הלכה, יש מאין בלי קשר לפסוקים, הם מייסדים הלכה חדשה. יש להם את האפשרות לייסד הלכות חדשות, וזה זו הדרגה החמישית. אמרתי שיש עוד, זאת חלוקה סכמטית, יש עוד. יש עוד רמות קצת באמצע, למשל, הרמב״ם כותב שהלכות שנלמדות מדרשות, אבל יש לנו מסורת לגביהם, זה דאורייתא, ולוקים. זה ממש דאורייתא, לא דברי סופרים חמור, אלא ממש דאורייתא. אני חושב שהמשמעות, הרמב"ן תוהה עליו, הוא אומר, אתה אומר לי שההלכה למשה מסיני זה דברי סופרים. ושיש מסורת על הלכה, זה דברי סופרים, ספקה לכולה. בסדר? ואם הלכה יוצאת מדרשה, גם זה דברי סופרים. אבל אם יש מסורת וגם דרשה, אז זה דאורייתא. איך אפס ועוד אפס יוצא אחד? אם כל אחד מהמנגנונים האלה לא יכול לייצר הלכה דאורייתא, אז איך שניהם ביחד מייצרים הלכה דאורייתא? התשובה שלפי הרמב״ם זה לא אפס, זה חצי. חצי ועוד חצי זה אחד. כמובן באופן סכמטי, אני יכול להסביר את זה בצורה יותר מהותית, אבל רק בשביל לתת את הרעיון. הרמב״ם באמת לא מוכן לקבל חלוקה של או אפס או אחד. הוא לא רואה את זה באופן דיכוטומי. מבחינת הרמב״ם יש איזה רמות קשר שונות בכתוב, ולדעתי מה שהרמב״ם בעצם אומר, אולי אני אגיד את זה כבר בצורה יותר, מי שזה לא הספקנו לדבר כשדיברנו על הדרשות, זאת בעצם התמונה השלמה יותר. הדרשות זה רק אחת המשבצות בתמונה הזאת. בעצם מה שהרמב״ם אומר, זה שכמו שאמרתי קודם, הדרשות הן מדברי סופרים בגלל שהן מרחיבות ולא חושפות. אבל דרשות כאלה שיש לנו אסמכתה, שיש לנו מסורת לגביהן, זאת אומרת, ההלכה ניתנה לנו במסורת, ומצאנו לה עוגן על ידי דרשה, אז זה אומר שהדרשה הזאת היא באמת חושפת ולא מרחיבה. לכן זה דאורייתא.
יש נגמל
לזה? כן. למשל, אתרוג. אנחנו, כתוב פרי עץ הדר, לא כתוב אתרוג. איך אני יודע שזה אתרוג? אז יש מובאות כמה דרשות בגמרא במסכת ראש השנה. שפרי עץ הדר הכוונה לאתרוג. הדר באילנו בכל שנה, הדר על כל מים, לא משנה, כל מיני דרשות. אבל בגמרא עצמה רואים, וזה אינדיקציות עקיפות, אבל בגמרא עצמה רואים שאף אחד לא מתווכח על זה שפרי עץ הדר זה אתרוג. אף אחד לא הציע שזה יהיה תפוז. עוד כתוב, פרי עץ הדר. מי שיביא דרשה כזאת זה יצא אתרוג, דרשה אחרת, יצא תפוז. לא, כולם זה אתרוג וכל אחד תוקף את זה מכיוון אחר, מוצא לזה דרשה אחרת. מה זה אומר? שהם בעצם ידעו שזה היה אתרוג. הם מחפשים דרשה להגן משהו שאותו הם כבר ידעו. אז זה אומר שזאת הלכה דאורייתא. זה אומר שיש פה מסורת שמצאנו לה עוגן מדרשי בכתוב. אם זה המסורת לבד, זה הלכה למשה מסיני. זה דברי סופרים. אם יש איזו דרשה ואין מסורת להלכה הזאת, זה עוד פעם דברי סופרים, דרבנן. אבל אם זה דרשה פלוס מסורת, זה דאורייתא. ולמה? הרמב״ם אומר, אני חושב שההסבר הזה יכול להיות מאוד פשוט. למה באמת הקדוש ברוך הוא לא כותב את ההלכות שיוצאות מהדרשות? או בכלל, או את ההלכות למשה מסיני, או כל סוג של הלכות, השאלה למה הקדוש ברוך הוא לא כתב אותו? אז הגמרא בעירובין, הזכרתי אותה קודם, עשות ספרים הרבה אין קץ, אבל הרמב"ם אומר, יש פה סיבה יותר מהותית. ההלכה למשה מסיני לא נכתב, טוב, לפני הלכה למשה מסיני אני אגיע בסוף. כשהקדוש ברוך הוא לא כתב הלכה בתורה, אלא השאיר אותה להוציא על ידי דרשה, זה אומר שהיא לא דאורייתא. הוא לא דורש אותה בדאורייתא. זו לא התורה עצמה, זאת הרחבה. נעשה את הדרשה, נרחיב את התורה, אבל זה לא התורה עצמה. אבל אם אני יכול להוציא הלכות על ידי דרשות, ואני לא צריך בשביל זה מסורת, ואמרנו שלפי הרמב״ם, רוב הדרשות הן דרשות יוצרות, ולא סומכות. זאת אומרת, הן יוצרות הלכות חדשות. לא צריך שתהיה לי מסורת שההלכה הזאת נכונה, ורק אני מוצא לה עוגן בדרשה. רוב הדרשות הן דרשות שיוצרות הלכות חדשות, שאין לנו מסורת עליהן. אז מה עם אותן דרשות שסומכות הלכות קיימות? למה צריך את זה? למה צריך את הדרשה או למה צריך את המסורת? מה? למה צריך את שניהם? אומר הרמב״ם, כי זה בא להגיד לך שהדרשה הזאת היא לא מרחיבה, אלא היא חושפת. הדרשה הזאת זה בעצם חושף שזה באמת מה שהקדוש ברוך הוא התכוון בפסוק הזה. לכן באה המסורת, כי אם לא הייתה מסורת, הייתי עושה את הדרשה והייתי תופס את ההלכה הזאת כהרחבה של הפסוק, לא כחשיפה. בשביל זה צריך את המסורת. לכן מסורת פלוס דרשה זה כמו משהו שכתוב במפורש בפסוק. ספקו לחומרה ולוקים עליו, הרמב"ם כותב את זה במפורש. אז זה למשל עוד דרגה שעליה לא דיברתי, לא משנה, יש כל מיני דרגות, יש לפעמים, לא משנה. אז בעצם, כן.
אבל עדיין, איזה מסורת שחושף, לא זה כתוב מפורש. עדיין, בסדר, יש סימן.
מה ההבדל בין דבר שיש עליו מסורת פלוס דרשה, לבין, כי כנראה גם מסורת פלוס דרשה זה לא לגמרי דאורייתא. אמרתי שיש רצף, גם זה לא לגמרי דאורייתא. איפה תהיה נפקמינה, אני לא יודע, אולי זה יכול להיות, למשל, יש, אז עוד נדבר גם פה, יש רן בנדרים בדף ח', הרן, הגמרא אומרת שם, שהאומר שני פרק זה, נדר גדול נדר לאלוקי ישראל. אז שואלת הגמרא, מה זאת אומרת? הכוונה לשבועה כמובן, לא לנדר, נדר ושבועה בגמרא זה מילים מתחלפות הרבה פעמים. אז הוא נשבע לשנות פרק בתורה, אבל מה אומרת דאורייתא הוא? הרי לימוד תורה זה דאורייתא, מה שייך להישבע לקיים מצוות עשה דאורייתא, שבועה לא חלה על מצוות עשה דאורייתא. אי אפשר להישבע לקיים או להפר מצוות עשה דאורייתא, זה לא חל. אפשר לנדור אגב על מצוות, אבל לא להישבע. להישבע על מצוות זה לא חל, כי כבר מושבע ועומד מהר סיני, הוא כבר מושבע על זה, אין שבועה חלה על שבועה. אז הגמרא אומרת, זה רבי שמעון שאומר כדי רבי שמעון שאמר, והגית בו יומם ולילה, אם שונה פרק בבוקר ופרק בערב, יוצא ידי חובה של לימוד תורה. אז כל פרק שמעבר לקריאת שמע, נגיד, בבוקר ובערב, זה לא חובה דאורייתא, ולכן על זה אפשר להישבע. אז שואל שמרן, מה זאת אומרת? אבל יש לשינן טעם, שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך, אתה צריך ללמוד הכל, זה לא מספיק. קריאת שמע בוקר וערב לא תדע מזה שום דבר בתורה. אולי אתה יוצא ידי חובת הלימוד תורה, אתה לומד, כאילו פה ריבה פה ריבה ערב, אבל ידיעת התורה, אתה צריך לדעת, צריך לנו לדעת את כל התורה. אז אם יש חובה ללמוד את כל התורה, אז חוזרת השאלה של הגמרא. אז הוא אומר, לא, כי כתוב ושינן טעם, שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך, זו דרשה. וההלכה שיוצאת מדרשה, שבועה חלה עליה. להבדיל מההלכה שכתובה במפורש בתורה, שאין שבוע, הוא מושבע ועומד מהר סיני. אין שבועה חלה על שבועה. אם אני נשבע שישב בסוכה, אין לזה שום משמעות לשבועה הזאת. כי אני מושבע לשבת בסוכה מהר סיני. דווקא מינה, למשל, אם לא ישבתי בסוכה. אז האם מעבר לאיסור של אכילה חוץ לסוכה, עברתי גם על איסור שבועה? התשובה היא לא. כי שבועה לא חלה על דבר המצווה. אם נדרתי, אז כן. אבל אם נשבעתי, אז לא. בסדר? זה גמרא בן דרים, דף ט"ז. אז אם הבן אדם עובר על איסור שיסודו, לא, שהוא לא כתוב בתורה, אלא שהוא נדרש מהתורה, תורה שבעל פה, מה שדיברתי קודם, אז אומר הרן, שבועה חלה עליו. לכן מי שנשבע שישנה פרק זה, למרות שזאת חובה דאורייתא, לפי הרן, לפחות זאת חובה דאורייתא, למרות שזאת, כי הוא תופס את דרשות, זה חובה דאורייתא. אז יש חובה דאורייתא ללמוד לא רק את הפרק בבוקר, פרק בערב, אבל זו חובה שיוצאת מדרשה. וכיוון שכך, אז שבועה חלה עליה, כי על זה אני לא מושבע ועומד מהר סיני. בסדר? עכשיו, אם יש, אני לא מכיר מקום מפורש לזה, מה?
שבועה שיתו לתרוג.
בדיוק. עכשיו, לפי זה יצא שאם יש מסורת שמצטרפת, תכף אני אולי לתרוג, אני אעיר עוד משהו, אם יש מסורת ודרשה ביחד, אם יש מסורת ודרשה ביחד, עדיין יכול להיות שזה לא דאורייתא במובן הזה ששבועה חלה על זה, כי זה לא כתוב במפורש בתורה. אנחנו עשינו את זה בדרשה ויש מסורת בעל פה, אבל זה לא כתוב במפורש בתורה. מושבע, על מה אני מושבע? על מה נשבעו ישראל בסיני? על מה שכתוב בתורה. התורה ניתנה בהר סיני, תורה שבכתב. מה שניתנה התורה, זה אנחנו מושבעים. כל מה שמעבר לתורה, לא בגלל שמעמדו הלכתי יותר נמוך. זה דאורייתא, ספקול לחומרה. לוקים עליו, הכל נכון, אבל על זה אתה לא מושבע. אז הנה עוד פרמטר שמגדיר את הרצף הזה. ספק לכולה ולחומרה, האם אתה מושבע ועומד שבועה חלה על זה, האם לוקים או לא לוקים, כל אלה משחקים, יוצרים את הרצף של של הקשר לכתוב. אבל את רוגר כאן יעיר עוד הערה, באמת, כי גם היא חשובה. בתרוג, מה שקורה זה שכתוב בתורה הרי פרי עץ הדר. אז זה לא רק דרשה ומסורת, זה בעצם כתוב בתורה. רק אני לא יודע מה זה פרי עץ הדר. אולי זה תפוז? לא יודע. הדרשות מגלות לי שהמילים פרי עץ הדר בתורה הכוונה לאתרוג. טוב, אבל עכשיו אחרי שהם גילו לי את זה, אז בתורה כתוב לקחת אתרוג. אז זה דאורייתא, זה כבר ממש דאורייתא. זה לא דאורייתא במובן שדיברתי עליו קודם. מה שדיברתי קודם זה במקום שיש לי מסורת שעוברת בעל פה. למשל ערבה. בסדר? יש דעה בגמרא שערבה וניסוך המים הלכה למשה מסיני. אנחנו לא פוסקים כך להלכה, זה מנהג נביאים להלכה. אבל יש דעה שזה הלכה למשה מסיני. אז נגיד שהייתה מסורת, הלכה למשה מסיני, שצריך חיבוט ערבות באושן הרבה. בסדר? אז ונגיד שהייתי מוצא לזה איזשהו עוגן בכתוב, בדרשה. בסדר? אז בסופו של דבר, אם זה דרשה, נגיד וו יתרה, הייתי דורש איזה וו מיותרת, לא משנה, נגיד, או עת מיותר, או משהו כזה. זה לא היה נהיה דאורייתא במובן שאני מושבע ועומד מהר סיני. כי אין פסוק בתורה שאומר את זה. יש לי דרשה פלוס מסורת שאני מבין שהדרשה הזאת היא דרשה חושפת ולא דרשה מרחיבה. אז לכן זה דאורייתא. אבל זה לא כתוב בתורה. אבל פרי עץ הדר כתוב בתורה. המילים האלה אין לי פירוש פשטי להם. הדרש הוא הדרך להבין מה זה פרי עץ הדר. אחרי שאני מבין מה זה פרי עץ הדר, זה כתוב בתורה. עכשיו זה דאורייתא לגמרי. זה דאורייתא בדרגה המקסימלית.
למה?
לכן זה לא דוגמה לגמרי מוצלחת.
אולי קורבן ועז זה דאורייתא לגמרי. אבל פרי עץ הדר ואתרוג זה יהיה פחות ממנו. אם התורה אומרת גם להביא קורבן וגם אומרת מה הקורבן, אז אתה גם דרשה לא עשית בדרך אפילו לא לברר מה זה הקורבן.
לא, ברור, אבל
אז זה המקסימום דאורייתא.
אתה יכול להגיד, אבל אני לא חושב שזה משנה, כי ברגע שביררת שפרי עץ הדר הוא באמת אתרוג, אז זה מה שהתורה אמרה, מה זה משנה שביררת את זה על ידי דרשה?
מה שביררת זה לא כתוב בתורה.
נכון, לא, זה כתוב, עוד פעם.
כתוב פרי
עץ הדר, משהו כתוב שם. אז מה זה? אם זה לא אתרוג, אז מה זה כן? לא משנה. אבל אני שואל, מה זה כן אם זה לא אתרוג? בדרשה כזאת שאומר, נגיד, עין תחת עין. עין תחת עין, יש משהו שכתוב בתורה, לא תחת עין. הדרשה אומרת לתת ממון. שם הדרשה מוציאה את הכתוב מפשוטו. אז זה דיון כבר מה השאלה, מה היחס בין דרש ופשט, על זה דיברנו. אבל פה בפרי הצדר הדרשה מגלה לי מה שכתוב בפסוק. אין לי פירוש פשטי לפסוק של פרי הצדר, והדרשה אומרת משהו אחר. הדרשה היא זו שמגלה לי מה זה פרי הצדר. אז מה זה משנה שעשיתי זה על ידי דרשה? הדרשה רק הייתה הכלי שבאמצעותו הבנתי מה הפסוק כותב. אבל עכשיו כשאני באמת מבין שזה מה שהפסוק כותב, אז הקדוש ברוך הוא אמר לי לקחת את רוג בסוכות. אז זה דאורייתא. זה לא חשוב איך הגעתי למידע הזה. תכלס, אבל המידע הזה כתוב בפסוק. אם הוא כתוב בפסוק, אז גמרנו. בסדר? אז זה בעצם פחות או יותר הרצף. עכשיו, למשל, לגבי דיני ספקות, אז למה באמת בהלכה למשה מסיני ספקה לכולה, ובהלכה שיוצאת מדרשה ספקה לחוברה? שניהם דברי סופרים. וכמובן, גם תקנות וגזרות ספקם לכולה, זה ברור. למה? למה זה קשור לקשר לכתוב? למה הקשר לכתוב קובע את העניין הזה? אז הנה עוד דוגמה שהרצף הזה הוא לא תמיד רצף של חומרה. היחס בין הרמות זה לא שאחת פחות חמורה מהשנייה, אלא זה סוג אחר. יש לזה כל מיני השלכות, לפעמים לחומרה, לפעמים לכולה, אבל זה סוג אחר, לא תמיד בהכרח זה רצף של דרגות חומרה. למשל, נושא הספק, ספקו לחומרה וספקו לכולה, זה לא בהכרח בגלל שזה יותר חמור. יש כמה מקורות שאני יכול להראות שזה לא ככה. אלא שלמה אופי ההלכה. אם ההלכה היא הלכה בחפצה, מה שנקרא בשפה של כן, הבריסקאית, הלכה בחפצה זאת אומרת שיש במציאות משהו בעייתי, הספקה לחומרה. אבל אם ההלכה זה ההלכה שפונה אל הגברה, סובייקטיבית, זאת אומרת שהבן אדם צריך לעשות משהו, לא בגלל ש... נגיד, אתן דוגמה, בדרך כלל מקובל לחשוב שהלכות דרבנן הן הלכות בגברה ולא בחפצה. נגיד איסור של עוף בחלב. בשר בחלב זה חפצה של איסור. הדבר הזה אסור לאכול אותו. הוא בעצמו תפוס בו איסור. זה במציאות אסור. אוקיי? עוף בחלב זה איסור בגברה, לא בחפצה. עוף בחלב הוא לא דבר בעייתי. הרי זה מותר מדאורייתא. חכמים אסרו את זה. אז מה זה אומר? שבעצם חכמים אמרו לי לא לאכול את העוף בחלב. העוף בחלב מצד עצמו הוא לא בעייתי. אחרת התורה הייתה אוסרת. חכמים אמרו לי לא לאכול עוף בחלב. נפקמינה למשל, הנתיבות, אולי הזכרתי אותו, אני לא זוכר, סימן ראש מעבר, הנתיבות אומר שאם מישהו עובר על איסור דרבנן בשוגג, הוא לא צריך כפרה. מי שאכל איסור הנאה דרבנן בשוגג. מה שלא צריך כפרה, לא צריך לעשות על זה תשובה, לא צריך שום דבר. זה לא איסור רק בשוגג, כמו שאנחנו אומרים על דאורייתא. בדרבנן, אם אתה שוגג, אין איסור. בכלל. זה כמו איסור שלא עשית שום איסור. למה? אז הוא מסביר. שבדרבנן כל החובה זה לציית לחכמים. עכשיו, אם הייתי שוגג ולא ידעתי שהדבר הזה חכמים ציוו לא לאכול, אז לא ביטאתי פה אי ציות לחכמים. נכון שאכלתי עוף בחלב, אבל אכילת עוף בחלב בעצמה היא לא בעייתית. אין בעיה באכילת עוף בחלב. כל הבעיה זה שאני צריך לציית לחכמים שאמרו לי לא לאכול עוף בחלב. בסדר, אם לא ידעתי שהדבר הזה הוא עוף בחלב, או לא ידעתי שהם אסרו את זה עליי, אז לא היה פה מעשה של אי ציות. אז מה הבעיה? אין פה שום איסור.
אבל כשחכמים אמרו שאסור עוף בחלב, הם לא הפכו את זה לאיסור בחלב.
לא, זה הטענה. לא, הטענה שלא. הטענה זה נשאר דין בגברא, זאת חובת ציות. אתה צריך לציית. לעומת זאת בדאורייתא, נגיד שאכלתי בשר בחלב, לא עוף בחלב, בשוגג. עכשיו, בדאורייתא יש שני היבטים. בדאורייתא יש גם את החובה לציית למה שהקדוש ברוך הוא ציווה, ויש גם את הדבר עצמו, הדבר הוא מזיק, או יש בו משהו בעייתי בדבר עצמו, לכן הקדוש ברוך הוא ציווה לא לאכול אותו. אוקיי? עכשיו נגיד שאכלתי את זה בשוגג. אז את בעיית הציות מול הקדוש ברוך הוא אין כאן. כי שוגג, כמו שאמרנו קודם, אני לא ידעתי שום צווה שאסור, אז ממילא לא מרדתי נגד הציווי. אבל אכלתי משהו בעייתי, זה יש פה. גם אם זה היה בשוגג, יש פה. את הבעיה שהאכילה של הדבר הזה יוצרת, הבעיה הזאת קיימת גם אם עשיתי זה בשוגג. אז לכן, בדאורייתא אני צריך להחמיר. בדרבנן, אני יכול להקל. למה? כי בדרבנן, אם עשיתי את זה בשוגג, לא, סתראה, עברתי כבר לספקות, זה לגבי שוגג. מאותו דבר בספק. יש כמה אחרונים שאומרים שלפי היסוד הזה של הנתיבות מסבירים גם למה ספק דרבנן לכולה. למה ספק דרבנן לכולה? ברגע שיש לי ספק אם חכמים מצווים את זה עליי או לא מצווים את זה עליי, ועברתי על זה, ספק מרד הוא לא מרד. מרד זה נגד איסור ודאי. אז לכן אתה יכול להקל. בדאורייתא, בדאורייתא, אם אני בספק, מה קורה אם אני בספק בדאורייתא? אז בדאורייתא, המימד של הציווי, הרי בדאורייתא יש את שני המימדים, גם זה שאני מצווה לעשות את זה, וגם הבעיה עצמה, שבגללה הצטוויתי. הרכיב של הציווי, מספק, אין בעיה, אני יכול להקל, כי ספק מרד הוא לא מרד. אבל הרי אם אני אקל, יכול להיות שאני אוכל פה בשר בחלב. במציאות יכול להיות שאני אוכל, יש איסור בחפצה. מזה אני צריך להיזהר, לכן ספקו לחומרה. כך מסבירים לפי הרמב״ם, לפי הרמב״ם הרי הלכות דרבנן יוצאות מילות אסור. אז הרמב״ם תוקף אותו, אז למה ספקם לכולה? הרי יוצא שכל איסור דרבנן שאתה עובר, עברת על איסור דאורייתא שלא תסור. הספקו צריך להיות לחומרה. למה ספקו לכולה? לפי הרמב״ם, זה התירוץ שאומרים על הרמב״ם, לפי הנתיבות הזה, שמה? שנכון שזה דאורייתא, אבל מה כתוב בדאורייתא? בדאורייתא כתוב לא תסור. מה הכוונה? זה חובת ציות. העוף בחלב הוא לא אסור מצד עצמו. הוא לא הופך לחפצה של איסור. אלא יש חובה דאורייתא לציית לחכמים. בסדר? אבל ספק ציווי, כשאני לא מציית לו, זה ספק מרד. אין ספק מרד. מרד צריך להיות חזיתי. אין ספק מרד. רק אם, שנייה אחת, רק אם אתה אוכל את הדבר עצמו, ועל הצד שהוא בעייתי, אז יש פה בעיה. המציאות היא מציאות. אז פה אתה צריך להיזהר אפילו בספק, כי הרי יש צד שיכול להיות שאתה אוכל פה בשר בחלב. אז פה זה השאלה המציאותית. מזה אתה צריך להיזהר. בסדר?
הפרוט הזה הוא קצת בעייתי. למה? בוא נניח שהתפללתי ושכחתי בראש חודש להגיד יעלה ויבוא. עכשיו אני אבוא לנתיבות, אני לא חוזר. מה, אני מרדתי בחכמים? לא צייתי לחכמים? אני לא עשיתי, זה היה בשוגג.
ברור, אבל חכמים
אמרו לי לחזור.
הם אמרו לך לחזור, אבל לא בתור כפרה. הם אמרו לך לחזור, כי לא התפללת. לא התפללת, בסדר, אתה לא חייב עונש. תגיד אם פספסת לגמרי, למשל, בשוגג. פספסת, לא חזרת כבר, הגיע כבר היום הבא. זהו, לא, איבדת את התשלומים. אין בעיה, באמת, זה לא איסור. זה הוא יטען. לפי הרמב״ן, שתפילה זה רק ברבנן, לפי הרמב״ם יש מקום קצת לדון. אבל לפי הרמב״ן לפחות, אולי גם לפי הרמב״ם. בסדר? אז בעצם, מה אני רוצה להגיד פה? שדיני הספקות לא בהכרח מבטאים את מידת החומרה. העובדה שספקו של משהו לחומרה, וספקו של משהו אחר לכולה, זה לא בגלל לא בהכרח, בגלל שהראשון יותר חמור והשני יותר קל. לפעמים זה פשוט עניין של סוג. זאת אומרת, האיסור הזה, האיסור דרבנן, או איסור הציות, יכול להיות מאוד חמור. אבל האופי שלו, זה איסור סובייקטיבי, זאת חובה לציית. זה לא שהדבר מצד עצמו, יש בו בעייתיות בחפצה. אז שם הספקו לכולה. אבל אם אתה, יש חובה דאורייתא שהיא בחפצה ולא רק בגברה, בגלל האופי, לא בגלל החומרה. בגלל האופי של זה, ספקו יהיה לחומרה. אז זה לא בהכרח היררכיה של חומרה, היררכיה שאני מדבר עליה כאן. של הקשר לכתוב. הקשר לכתוב הוא בעצם מבטא, לפי הרמב״ם, את מידת הבעייתיות בדבר. כך אני חושב. מידת, הקשר לכתוב, כמה שהכתוב, למה הכתוב השאיר את ההלכה למשה מסיני בחוץ? למה הוא לא כתבו את זה? אין כל כך הרבה, אגב, גם הלכות למשה מסיני. את זה יכלו לכתוב. למה לא כתבו? אם באמת מבינים שהלכה למשה מסיני זה דאורייתא, כמו שרוב הראשונים מבינים, זאת אומרת שאלה קשה. לא יודע, הקדוש ברוך הוא לא לכתוב סיבותיו איתו. אבל לפי הרמב״ם זה לא ככה. לא כתבו את זה מסיבות מאוד טובות. ההלכה למשה מסיני לא כתובה, כיוון שהיא לא כתובה, אין עליה ציווי. ציווי בתורה. אוקיי? רגע, סליחה. אבל יש עליה ציווי ב... סליחה, הפוך. ההלכה שיוצאת מדרשה, היא לא כתובה בתורה. כיוון שהיא לא כתובה בתורה, אין עליה ציווי. כי חכמים הרחיבו את התורה, אין ציווי. לא בעל פה ולא בכתב. אבל מה? ההרחבה הזאת אומרת שיש פה בעיה בדבר עצמו. כמו, נגיד שאנחנו... את השם לוקח עתירה לרבות תלמידי חכמים. אז החובה לירום מתלמידי חכמים, זה כמו חובה לירום מהקדוש ברוך הוא. אין על זה ציווי. כי זה דרשה. אבל הרעיון שצריך, שמונח בבסיס החובה לירום מהקדוש ברוך הוא, נמצא גם בבסיס החובה לירום מחכמים. החפצה זה אותו דבר, המציאות, במציאות יש את אותו עניין גם בדרשה. אז מה קורה? אז זה בעצם יוצא שיש פה הלכה שאין עליה ציווי, אבל את המהות יש לה. אז מה צריך להיות דין הספק? ספקה של הלכה כזאת? לחומה, נכון? כיוון שהרי הספק לחומה הולך לפי השאלה אם יש בעיה מהותית. לעומת זאת, הלכה למשה מסיני, יש עליה ציווי. הרי הלכה למשה מסיני, מהקדוש ברוך הוא. יש ציווי, לא בתורה, אבל יש ציווי. למה זה נשאר בחוץ? למה זה לא כתוב בתורה? למה זה עבר בעל פה? ושפה יש ציווי, אין מהות. אין מהות, אין הכוונה שאין לזה טעם. זה לא בחפצה. זה לא, אין פה משהו שהוא במציאות עצמה בעייתי. לכן זה נשאר בחוץ. כי הקשר לכתוב, זה מה שאומר הרמב״ם, הקשר לכתוב מבטא את השאלה עד כמה יש פה בעיה במציאות עצמה. ככל שהדבר פחות קשור לכתוב, זה בעצם אומר שהוא יותר סובייקטיבי ופחות אובייקטיבי. פחות בעולם עצמו.
לא בחפצה, לא בגבר.
כן. ולכן ספקה של הלכה למשה מסיני לפי הרמב״ם הוא לכולה. כיוון שהלכה למשה מסיני זאת חובת ציות. בדיוק כמו דרבנן. זאת חובת ציות. וחובת ציות, גם אם היא דאורייתא בהגדרות הרגילות, מבחינת הרמב״ם, ספקה לכולה. למה? כי אם אתה בספק, אז אתה לא יודע אם אתה מצווה או לא. ובדבר עצמו הרי אין בעיה. במציאות עצמה אין בעיה. אז בספק אתה יכול להקל. ספק מרד, הוא לא מרד.
יש רשימה של
הלכה
למשה
מסיני? רשימה סגורה לא, אבל הגמרא אומרת על הרבה דברים שהם הלכה למשה מסיני.
רק בגלל שהגמרא אומרת.
כן, זה המסורת. המסורת מעבירה לנו את זה כהלכה למשה מסיני.
לא יכול להיות מחלוקת אם זה כן הלכה למשה מסיני או לא.
הרמב״ם טוען שלא יכול להיות מחלוקת, ויש תשובת חוות יאיר בסימן קופצה דקבט, שהוא עובר שם על כל ההלכות למשה מסיני שיש בשס, והוא מראה שבעשרות רבות מהן נפלו מחלוקות. וחלקן הוא מצליח להסביר בכל זאת את הרמב״ם בצורה כזו או אחרת, ובחלק לא. תכלס יש מחלוקת גם הלכות למשה מסיני. הזכרתי קודם, ערבה וניסוך המים, שיש דעה של הלכה למשה מסיני, ויש דעה, זה מנהג נביאים. אז הנה מחלוקת בהלכה למשה מסיני. בכל אופן, אז מה שאני רציתי רק...
איך הרמב״ם
אולי
זה? יש כמה
דוגמאות? לא יודע.
זה ממש
כתואב
בדבר
משנה. כן, לא יודע, לא יודע. כן, אז בעצם, אז הרצף הזה שאני ציירתי כאן, נגיד רצף של 5 או 6 רמות שתיארתי קודם, הוא בעצם מאופיין על ידי שני פרמטרים. פרמטר אחד זה מידת הקשר לכתוב, דבר שכתוב במפורש בכתוב, או נחצב מתוך הכתוב על ידי דרשה פלוס מסורת, זאת אומרת שהדרשה חושפת ולא מרחיבה. דרשה מרחיבה זה כבר קשר יותר נמוך, אסמכתא זה קשר עוד יותר נמוך, זה כבר דרגה רביעית, ותקנה או גזרה זה כבר... אין קשר בכלל לכתוב. בסדר? זה סתם תקנה, אין שום פסוק על העניין הזה. מידת הקשר לכתוב קובעת את השאלה עד כמה הפעולה עצמה היא בעייתית. או לחילופין, שזה רק חובה לאדם לנהוג כך, חובת גברה, ולא חובה בחפצה. וההשלכה, אחת ההשלכות למשל, זה א', אם אנחנו מושבעים ועומדים מהר סיני, ב', נגיד, לעניין מושבע ועומד מהר סיני למשל, יכול להיות בהחלט שבהלכה למשה מסיני כן יחשב מושבע ועומד מהר סיני. כי הלכה למשה מסיני, קיבלנו את זה מסיני, מהקדוש ברוך הוא, יחד עם תורה שבכתב. למרות שהרמב״ם מגדיר את זה כדברי סופרים. אתם רואים שהעסק פה מתערבב, וההיררכיה לא שומרת על הסדר. כן? לא תמיד מי שחמור מבחינת דיני ספקות, יהיה חמור גם מבחינת האם שבועה חלה על זה. אוקיי? דרשות לא. על דרשות השבועה לא תחול. זה נראה. אוקיי? על הסמכתאות גם לא. אז מידת הקשר לכתוב קובעת עד כמה יש בעיה בדבר עצמו, וזה משליך על האם הוא בא ועומד מהר סיני, האם ספקו לחומרה או לכולה, האם לוקים על זה, כל מיני השלכות הלכתיות. זאת פחות או יותר התמונה, בגדול. עכשיו, את הדרשות ראינו בפרק הקודם, שגמרנו עכשיו, אז זה בעצם הדרגה השלישית, כן, יש את הדברים שכתובים מפורש בתורה, יש את הדברים שיש לנו מסורת עליהם פלוס דרשה, זאת אומרת שהדרשה היא דרשה חושפת ולא מרחיבה, זה הדרגה השנייה. הדרגה השלישית זה הדרשות שהן דרשות מרחיבות, דרשות יוצאות, הן דרשות מרחיבות. הדרגה הרביעית זה אסמכתא. והטענה שזה דרגה רביעית היא עצמה טענה לא מוסכמת, כי בדרך כלל מקובל לחשוב שהאסמכתא אין הקשר לכתוב, זה רק חכמים, זה וורטים של חכמים, וורטים חסידיים של חז"ל. אבל בריטווה, מסכת ראש השנה, ובתוספות בכמה מקומות רואים שזה לא ככה, אסמכתא יש לה איזשהו קשר לכתוב, נכון שזה רק הריח של מה שכתוב, זה לא באמת מעוגן כמו בדרשה, אז זה קשר קלוש לכתוב, ולכן זה בעצם דין דרבנן, זה מאופיין על ידי כל הראשונים כדין דרבנן, להבדיל מדרשות והלכה למשה מסיני, אבל מבחינת הרמב״ם אולי זה הדרגה הרביעית על הרצף של הקשר לכתוב, זה קשר קלוש לכתוב. אז זה פרק ו', אני מתחיל לקרוא בעמוד כ"ח. פעמים רבות מוצאים אנו בגמרא שהדין הנלמד מפסוק מסוים הוא מדרבנן. הוקרא אסמכתא בעלמא. יש להבין שאסמכתא אין פירושה דבר שאין לו כל קשר עם הכתוב. מה שאמרתי עכשיו. אלא אסמכתא היא מלשון סמך. דבר שסומכים עליו. וגם אם הוא מדרבנן, יכול להיות לו מקור בכתוב. אגב, סומכים עליו, הכוונה נשענים. כן? כשההלכה דרבנן הזאת נשענת על הכתוב. זאת אומרת, משהו, יש משהו בכתוב שבכל זאת מבסס אותה. זה לא לגמרי מנותק. כיצד? כבר אמרנו כי כל רעיון הוא אינסופי. אך האדם פועל באופן כמותי. ולכן ההגדרה, ההלכה היא מוגדרת ומדויקת. אמנם, כאשר דין דאורייתא עוצר במקום מסוים, עדיין אפשר להמשיך את הרעיון ולהרחיב את הגדר המחייב. לפעמים ההרחבה נשארת בבחינת לפנים משורת הדין, ולפעמים לא, אוקיי? אז מה בעצם הוא אומר כאן? שיש לפעמים מצב שבו ההלכה דאורייתא מוגדרת באיזשהו אופן חד. עד כאן זה חיוב דאורייתא. אבל הרי ברור שיש רמות יותר מעודנות של אותו עניין. נגיד, נדבר על את השם אלוקיך תירא לרבות תלמידי חכמים. אז יראת תלמידי חכמים זה לא בדיוק יראת השם. אבל יש פה את הרעיון של יראת השם. אבל זה ריבוי ממש, זו דרשה. מה יקרה עם כיבוד של ספרי קודש? לא מכיר דרשה שמחייבת לכבד ספרי קודש. אוקיי? אבל יש בהחלט מקום לומר שאפשר לראות בעת השם אלוקיך תירא איזשהו אסמכתא שבה רואים שיש גם עניין לכבד ספרי קודש. יש בזה גם את המימד שיש בדאורייתא או בדרשה, רק באופן קל יותר. אוקיי? אז זה יהיה דרבנן וקרא אסמכתא בעלמא. זאת אומרת, זה רק הריח שיוצא מהפסוק. זה לא נלמד מהפסוק, זה לא מורחב מתוך הפסוק, אבל יש פה עדיין את הרעיון של הפסוק. איפה בדיוק שמים את הקו בין הדאורייתא והדרבנן? זה מה שהוא אומר פה, שאפשר ללכת עד אין סוף. ותמיד השאלה היא איפה עובר הקו. הקו הזה הוא זה שיקבע ממתי זו דרשה גמורה ועד מתי זה רק אסמכת. זו שאלה של מידת הקשר לכתוב. עד כמה באמת זה באמת מה שהפסוק אומר. אם זה ממש מה שהפסוק אומר, אם זה קשור מהותית למה שהפסוק אומר, או אם יש בזה את רוח הדברים, את הרעיון של הדברים. הרעיון של הדברים זה אסמכת בעלמה. אבל צריך להבין שההבדל הוא בעצם הבדל כמותי. זאת אומרת, השאלה היא, עד כמה באמת הרעיון של הכתוב בא לידי ביטוי בדבר שבו אנחנו עוסקים. אם הוא בא קצת לידי ביטוי, אז אומר, זה נקרא אסמכתא בעלמא. אם הוא מאוד בא לידי ביטוי, אז זה דרשה. אם זה ממש זה, אז זה דאורייתא. אז זה מה שכתוב בתורה. בעצם יש פה איזשהו רצף, עוד פעם אנחנו רואים. האדם פועל באופן כמותי, ולכן ההלכה היא מוגדרת ומדויקת. כאשר דין דאורייתא עוצר במקום מסוים, עדיין אפשר להמשיך את הרעיון ולהרחיב את הגדר המחייב. בדיוק כמו הדוגמה שהבאתי. אפשר להמשיך את הרעיון הלאה, אבל זה כבר לא יהיה דאורייתא. אבל הרעיון השאוב מהתורה. זה לא שהמצאתי את הדבר הזה. אני אתן לכם דוגמה, למשל, אם למשל הסברה שלי אומרת שאין שום עניין לירום מתלמידי חכמים. לא, להפך, זה עבודה זרה. לירום רק מהקדוש ברוך הוא. אין עניין לראות מתלמידי חכמים. עדיין יכול להיות שאני אעשה את כל התהליך הזה. אפילו, לא לדבר על הדרשה, אפילו על הדרבנן.
תהליך מאיזה בחינה?
התהליך הזה של ההרחבה של הדין תורה של עת השם אלוקיך תירא. למה? כי לי אולי אין סברה שזה צריך לעשות את זה. אבל רוח הפסוק כן אומרת את זה. אם הפסוק אומר לראות מהקדוש ברוך הוא, ואנחנו דורשים לראות גם מתלמידי חכמים, בסדר? אז זה אומר שכנראה אפשר לראות מאוד דברים חוץ מאשר מהקדוש ברוך הוא. טוב, אז אולי גם ספרי קודש. זה לא אומר, אני מסברה לא מבין שצריך לראות מספרי קודש, נגיד, רק לצורך הדיון. זה לא אומר שאני לא אעשה את האסמכתא. זה בדיוק הרעיון של האסמכתא. האסמכתא, הלכה שהיא תקנה או גזרה, זאת הלכה שיסודה בהיגיון של חכמים. אם אין היגיון, חכמים לא יעשרו את זה. חכמים עושרים את זה ושהם מבינים שיש פה איזשהו עניין, צריך לאסור אותו. מהיגיון כזה או אחר, נדבר על זה עוד בהמשך. אבל יש איזשהו היגיון ברור. באסמכתא, בהחלט ייתכן שהחכמים יעשו משהו שכשלעצמם, אם היית שואל אותם, אולי הם לא היו חושבים צריך לאסור. אבל הם מבינים שזה רוח הכתוב. מהכתוב, הרעיון של הכתוב אומר גם את זה. אני מעצמי אולי לא הייתי אומר שזה נכון, שכך צריך לעשות. אבל אני מבין שזאת הרחבה של מה שהפסוק דורש ממני. אז אם ככה אני אוסר את זה מדרבנן. זה נקרא אסמכתא. זאת להבדיל מתקנה, נגיד, מי שאסר עוף בחלב. עוף בחלב בפשטות זה גזרה, שלא יבוא לאכול בשר בחלב. בסדר? אבל אין, זה לא פס, אין לזה פסוק שעושה אסמכתה ולא שום דבר. זה תקנה דרבנן. בסדר? אז זה אומר, זה לא שבעוף בחלב יש את אותו מימד כמו הבשר בחלב, ואני מרחיב את איסור בשר בחלב גם לעוף. לא, עוף בחלב אין בו שום בעיה מצד עצמו. אין בעיה בחפצה, כמו שאמרתי קודם. אלא מה? חכמים מבינים שאם יתירו לאכול עוף בחלב, אנשים לא מבחינים, עוף, בשר, כן? אז אנשים לא מבחינים, אז הם יבואו גם לאכול בשר בחלב. אז לכן הם עשו את זה. אז פה זה לא אסמכת. פה זה, זה הלכה שכל כולה בסברת חכמים. במקרה הזה סברה של לעשות גדר, לא חשוב. שחנוכה ופורים זה סברה לגופו של עניין, לא בגלל סייג או גדר למשהו אחר. כי חכמים חשבו שכך נכון לעשות. אבל אסמכת יכול להיות בלי שחכמים בכלל חושבים שכך נכון לעשות. מספיק שזה הרוח הכתוב, והם מבינים שזאת המשכה של רוח הכתוב, אני טוב, כנראה שהקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו גם לזה, אז הם מוסרים גם את זה. אני לא אומר שזה תמיד ככה, אני אומר, אני מביא את זה רק כאינדיקציה להבדל בין דרבנן שיסודו באסמכת, לבין דרבנן שהוא דרבנן טהור, שהוא בא מחכמים, סברת חכמים. בסדר? לפעמים ההרחבה נשארת בבחינת לפני משורת הדין. זה כבר השלב הבא. כן, זאת אומרת, לפני משורת הדין זה לא מחייב אפילו מדרבנן, לא חייבים, אבל עדיין מצופה מאיתנו. אז רוח הדברים מחייבת, אבל לפני משורת הדין. זאת אומרת, לא ממש מחייבת הלכתית, זה דרגה עוד יותר קלה. בסדר? הגמרא בבבא קמא אומרת, את המעשה זה הדין, אשר יעשון זו לפני משורת הדין. הרי שגם העשייה לפני משורת הדין היא דאורייתא. כי את המעשה אשר יעשון דורשים את זה מפסוק. אז זה כמובן פרדוקס הנבל, דיברנו על זה. איך דורשים מפסוק, אז יוצא שזה שורת הדין, זה לא לפני משורת הדין. כי הפסוק אומר, צריך לעשות את זה. זה שורת הדין. אז הוא אומר, הרי שגם העשייה לפני משורת הדין היא מדאורייתא. אמנם התורה אינה מחייבת לעשות כך. אך אדם הגון נוהג כך, חסיד נוהג כך. כל אחד לפי מעלתו. בסדר? אז בעצם זה לא ציווי, זו ציפייה של התורה. התורה מצפה מאיתנו לעשות דברים, ודיברנו על זה שהיא בעצם רוצה להשאיר את הדברים כמי שלא מסובב ועושה. זה חלק מהעניין. לא רוצה לצוות על זה, כי אם הייתה מצווה על זה, זה היה הורס. בסדר? אז היא משאירה את זה לפני משורת הדין. ולפעמים חכמים הם המרחיבים את גבול המצווה, והופכים את ההרחבה לדבר המחייב מדרבנן. הטענתו היא שלפני שחכמים הרחיבו, גם כן בעצם היה עניין לעשות את זה. כי מי שמבין את הרעיון, היה צריך לעשות את זה גם קודם. חכמים החליטו לקחת את ההרחבה הזאת, ולא להשאיר אותה כלפנים משורת הדין, אלא לקבוע אותה כדין מחייב מדי רבנן. אבל בעצם בהתחלה זה מתחיל מאיזושהי הרחבה של דין דאורייתא. רק לפעמים חכמים את ההרחבה הזאת משאירים מחוץ לגדר ההלכתי, להתנדבות של הבן אדם, כל אחד יחליט אם הוא רוצה לעשות את זה או לא, ולפעמים הם קובעים את זה כמשהו מחייב ברמה ההלכתית, אבל מדי רבנן. אוקיי? שתיהם זה בעצם איזשהו סוג של הרחבות. אבל גם זה וגם זה, זה הרחבות מהסוג של אסמכתה. כי זה הרחבות מהסוג שאומר שגם פה בעצם יש את העניין של הדאורייתא, לא כמו עוף בחלב, שהוא מצד עצמו אין איתו שום בעיה. אם תאכל את זה, יכול להיות שתגיע לאכול בשר בחלב. פה אנחנו מדברים על הרחבות של הרעיון של התורה עצמה, לא סייגים שמה תבוא לעבור על דאורייתא. זוהי עשיית עכשיו הוא אומר, זוהי עשיית סייג לתורה, משפט והיפוכו אמרתי עכשיו, זוהי עשיית סייג לתורה שנצטוו עליה חכמים, עשו משמרת למשמרתי. זה לא נכון שזאת זה הסייג, סייג זה בדיוק ההפך מזה. סייג פירושו משהו שהוא מצד עצמו לא בעייתי, אבל אם אתה תעבור עליו אתה יכול להגיע למשהו שהוא בעייתי מצד עצמו. קודם דיברנו על זה על משהו שהוא מצד עצמו בעייתי, הקמת הבעייתיות שלו נמוכה יותר. אז ההלכה הפורמלית לא דורשת את זה. אבל עדיין, מלפני משורת הדין, או לפעמים חכמים קובעים את זה, זה הופך להיות חובה. מדי רבנן אתה כן צריך לעשות את זה. בסדר? אז לכן זה, אבל הוא עצמו עושה את התיקון הזה. אגב, הרב קוק במוסר אביך טוען שגם דברים שהם סייג, אם עוף בחלב יכול להביא אותי לאכילת בשר בחלב, זאת אינדיקציה לזה שבאכילת עוף בחלב יש משהו מהדבר שיש גם בבשר בחלב. הדמיון הזה הולך לשני הכיוונים. הדמיון הזה יכול להביא אותי מהעבירה על עוף בחלב לאכול גם את הבשר בחלב, אבל הדמיון הזה גם אומר את האידך גיסה. הוא אומר שאת הרעיון שיש בבשר בחלב כנראה יש באיזשהו מינון גם בעוף בחלב. ואז הוא באמת הופך את הסייג למה שדיברתי עכשיו.
אז אצלו יש הכל מהות.
נכון, נכון. הוא טוען שגם סייגים הם בעצם מהות. זאת אומרת, זאת הטענה שלו.
אין פה משהו מבחינת בלטוסית?
אה? לא, כי בל תוסיף זה רק במקום שאתה קובע שהדבר הזה מחייב מדאורייתא. הרמב"ם למשל בהלכות מאמרים כותב שכשחכמים קובעים תקנה, הם צריכים לציין שהדבר הזה הוא תקנה דרבנן. כי אם לא, הם מכשילים אותנו ועוברים בעצמם, אולי בל תוסיף. רואים שאם אתה מציין שהדבר הזה לא מחייב מדאורייתא, אז אתה לא עובר על בל תוסיף. אחרת כל תקנה דרבנן זה בל תוסיף, כל מנהג, כל לפני משורת הדין. לא, בל תוסיף זה רק במקום שאתה מתייחס לזה כחיוב, כעוד מצווה מן התורה. צריך לדעת, זה לא מצווה מן התורה. חייבים תמיד, באמת לכן חשוב אגב לדעת על כל הלכה מה המעמדה. כי אחרת אנחנו עלולים לעבור בבל תוסיף. אם אנחנו חושבים שהתורה מחייבת, הרבה עמי ארצות עוברים בבל תוסיף. כי הם עושים משהו כי הם בטוחים שהתורה מחייבת, אבל זה לא נכון, זה דין דרבנן. חשוב להבחין בין דין דרבנן לדין דאורייתא. זה נקודה חשובה. באמת יש שני מיני סייגים דרבנן, כך הוא אומר. זה חלוקה של הרבה אחרונים דרך אגב. יש שגזרו על הדבר כשהוא כשלעצמו אינו שייך לאיסור התורה, אלא שגזרו עליו שמה יעבור על איסור התורה. כגון, אין קורין לאור הנר שמה יתה את הנר ויעבור על איסור הבערה. זה רק במילים שלו. אין קורין לאור הנר שמה יתה. בסדר? זה ברייתא במסכת שבת. זאת אומרת, אסור לקרוא בשבת לאור הנר, כי אם הנר קצת יתרופף, אז אתה תבוא לתקן אותו, ואז ברגע שאתה משפר את מצב הפתיל, אז אתה מבהיר. אז אתה תעבור על איסור תורה, אז לא קוראים לאור הנר. בסדר? אז הקריאה לאור הנר, הוא אומר, עצם הקריאה בשבת, זה סייג עטו הבערה. זאת אומרת, זה איסור כדי שלא לעבור על איסור הבערה. האם אפשר להגיד שכשמישהו קורא ספר לאור הנר הוא מבהיר? מדרבנן? הוא לא מבהיר, הוא לא עושה כלום, הוא קורא. יש חשש שהוא יגיע להבערה אם הוא יקרא וירצה לתקן שם משהו, נכון? הקריאה מצד עצמה שהיא נאסרה, הקריאה לאור הנר היא לא הבערה מדרבנן. היא לא הבערה בכלל, היא סייג. אוקיי? או למשל, רוכב על סוס בשבת, אסור לרכב על סוס בשבת, שמה יתלוש ענף. נכון? אז זה קוצר. גזרה משום קוצר. זאת אומרת, הסייג עד הוא קוצר. בסדר? האם רכיבה על סוס זאת קצירה דרבנן? מי שרוכב על סוס הוא קוצר. מה זה קשור? אבל בואו נעשה לדוגמה הפוכה. מה קורה בבורר? בורר פסולת מתוך אוכל, בכלי ולא למיד, נגיד, כל הבורר למיידרין. אז זה איסור תורה. בסדר? מה קורה אם מישהו בורר אוכל מפסולת? לא פסולת, זה דרבנן. אבל פה בהחלט יש מקום לסברה, שלברור אוכל מפסולת זה בעצם מאוד דומה לברירת פסולת מאוכל. כאן הנקודה היא לא רק שאם תברור אוכל מפסולת אתה עלול גם לברור פסולת מאוכל. שברירת אוכל מפסולת בעצמה זה דבר בעייתי. רק ברמת בעיותיות פחותה, לכן זה לא אסור מן התורה. אבל גם היא עצמה יש בה את הבעיות שיש בה דאורייתא. אז לזה אפשר לקרוא בורר. יש פה את הבעיה של בורר, אבל ברמה של דרבנן. אבל רוכב על סוס הוא לא קוצר מדרבנן. זה לא מותר, רק במקום שאתה עושה את זה ביד ולא לאלתר, בסדר, אבל אני אומר במקום שזה רבנן, בסדר? אז האוכל מפסולת נגיד יהיה בורר מדרבנן, אבל רוכב על סוס או קורא לאור הנר לא יהיה מבהיר מדרבנן, אתה לא מבהיר כלום, אין בזה שום בעיה, הקריאה מצד, זה מה שאמרתי קודם, הקריאה מצד עצמה היא לא דבר בעייתי, אין בעיה בחפצה, זה בעיה בגברה, לך אסור לקרוא. למה? כי אם תקרא, אתה עלול להגיע לאיסור בעירה, הבערה, סליחה. אבל הקריאה מצד עצמה היא בכלל לא בעייתית, אין פה שום מעין. זה לא שבקריאה יש איזשהו מימד של הבערה. זה הבערה, אני לא מבהיר כלום, אני פשוט קורא. זה לא רלוונטי לדבר פה בשפה של זאת מלאכה מדרבנן. הוא רוכב על סוס, הוא לא קוצר מדרבנן, הוא רוכב על סוס. רק יש חשש שהוא יבוא לקצור אם הוא ירכב על סוס, אבל הרכיבה עצמה זה לא קוצר מדרבנן. אבל בורר אוכל מפסולת, זה בורר מדרבנן. זאת הרחבה דרבננית של איסור בורר. הרעיון למה אסור לברור קיים גם באוכל מפסולת. רק כנראה באיזושהי רמה יותר נמוכה, ולכן התורה לא עושה את זה. חכמים עושים את זה. אז פה אפשר להגיד שזה בורר מדרבנן. זה הסייג מהסוג השני.
למה הוא אמר שהוא יביא חטאת שמנה בברייתא הזאת? על מה אם הוא לא עבר על שום דבר שהוא מהותי?
חטאת שמנה זה רק על השם, אם הוא היה מבהיר. הוא לא מביא חטאת שמנה.
ככה הוא אמר, לא? שהוא רצה להטות, זה רבי ישמעאל, נכון?
הוא רצה להטות, אבל הוא לא איתה בסוף.
נכון, אז למה הוא אמר ששנה, שיבנה הוא...
זה בגלל ספרותי,
לא.
מדי שלא, איזה חטאת הוא יביא? אפילו, אגב, אפילו אם זה דרבנן, הוא לא יכול להביא חטאת.
לכן אני שואל.
לא, אפילו אם זה דרבנן מהותי, אני אומר.
אוקיי.
אז גם כן לא יכול להביא חטאת. חטאת זה חולין בעזרה. אבל חכמים גזרו שאני אבוא לתות תנא. לעומת זאת, כל אותן הפעולות האסורות משום שבות, משום שהן דומות למלאכות, בורר אוכל מפסולת למשל, כן? יש להבין שאין הרחבה של גבול המצווה. המשך הרעיון של השביטה ממלאכה בשבת עד מעבר לגדר המחייב מן התורה. אז יש פה את אותו רעיון שיש בדאורייתא, אבל במינון נמוך יותר, ברמה נמוכה יותר. אז זה לא נכלל באיסור תורה, חכמים הרחיבו את זה. חכמים ידעו על פי הבנתם בחוכמת הכתוב לומר מהו הגדר המחייב מן התורה ומהו הסייג לתורה שלימודו מהכתוב הוא רק אסמכתא. אז מה בעצם הטענה פה? שאני חושב שזה בסופו של דבר מה שאומר, למרות שהוא מערבב פה את המושגים קצת, מה שהוא קורא סייג, יש מתחתיו שני סוגי איסור דרבנן. איסור אחד זה גזרה אטו. רוכב על סוס או קורא לאור הנר, שמה תבוא לעבור על איסור תורה. המעשה שאותו אתה עושה עכשיו, אין בו שום בעיה מצד עצמו. זה רק דין בגברה. לך אסור לעשות את זה, אבל עשית את זה, לא קרה כלום. זאת אומרת, המעשה הוא לא בעייתי.
רק עברת על דבר
חמים, לא צייתת. אבל אין פה, המעשה מצד עצמו הוא לא בעייתי. זה סייג באמת. סייג זה גדר, כן? שמים גדר מסביב לקרם. אז זה סייג אמיתי, שאין בו בכלל איסור מצד עצמו. בורר אוכל מפסולת, או כל המלאכות שנאסרו משום שבות, בגלל שהן דומות למלאכה דאורייתא, שם יש את הבעיה הדאורייתאית, אבל במינון נמוך יותר. וכיוון שכך, אז חכמים אסרו את זה. אבל שם זה באמת, יש בעיה בדבר עצמו, זה בעיה בחפצה. זה בעיה בחפצה, זאת אומרת, המעשה מצד עצמו הוא מעשה בעייתי. זה לא רק דין בגברה. אלא שהוא לא מספיק בעייתי בשביל שהתורה תאסור אותו מדאורייתא. רמת הבעייתיות היא נמוכה מדי. אז לכן פה רק חכמים אוסרים את זה. אז ברמה העקרונית יש פה דין בחפצה, לכן זה מה שאני אומר, זה נקרא אסמכתא. כי זה בעצם אומר שכשהתורה אוסרת בורר, אני מבין מתוך זה שגם לברור אוכל מפסולת אסור. למרות שזה לא איסור תורה, רק פסולת מאוכל זה איסור תורה. אבל אני מבין שהרעיון של זה קיים גם בברירת אוכל מפסולת. זה בדיוק האסמכתא. אני מרחיב את הרעיון של התורה גם למקומות שבהם הוא מופיע במינון נמוך יותר, כמו היראה מספרי קודש, כמו כן, אחרי החכמים או הקדוש ברוך הוא, אז גם פה אותו דבר. אני לוקח את הרעיון של התורה במינונים נמוכים יותר, ואני מבין שגם זה צריך להיות אסור.
למה אני לא משתמש בהיגיון להגיד שדווקא בגלל שכתוב שבורר פסולת אוכל מפסולת או פסולת מאוכל, לא יודע, מה שאסור, לזאת הייתה
הכוונה. במקרה של אוכל מפסולת זה אפילו לא דוגמה טובה, כי לא כתוב בכלל איסור בורר בתורה. כל אבות המלאכה הרי זה חכמים קבעו אותם. התורה רק אומרת לא תעשה כל מלאכה. החכמים הבינו שהמלאכה שבאמת אסורה מדאורייתא זה רק בורר פסולת מאוכל. או כי זה היה במשכן, לא משנה, מכל מיני סיבות. הבינו שזה בעצם הדבר האסור. אבל הם מבינים שיש דבר אחר, שיש בו את אותו רעיון. גם כשהתורה מגדירה משהו, את השם אלוקיך עתירה. אז למה אתה אומר, את השם אלוקיך עתירה, מה פתאום תלמידי חכמים? אני מבין שהעת בא לרבות, אבל הריבוי לא אומר שזה נמצא בפסוק. הפסוק מדבר על הקדוש ברוך הוא. הריבוי אומר, אני מרחיב את המעגל גם למקומות שבהם הרעיון מופיע, אבל ברמות נמוכות יותר. במינונים נמוכים יותר. אתן לכם אולי דוגמה, יש במאמר אחד בשם דניאל וייל, זה פיזיקאי מירושלים, לא מכיר אותו. הייתי פעם מאמר שלו בהיגיון א', גיליון א' של היגיון. אז הוא רוצה לטעון שם, טענה מעניינת, זאת אומרת, הטענה שלו אני לא מסכים איתה, לא משנה, אבל יש סוגיה אחת שהוא מביא מפרק תולין בשבת. הגברה שמה אומרת שאין מחלוקת מן הקצה לקצה. זאת אומרת, אין מצב שבו יהיה מחלוקת תנאים, שתנא אחד מחייב חטאת ותנא אחר מתיר לכתחילה. אחד אומר איסור תורה, או חייב סקילה אם זה במזיד, והשני אומר מותר לכתחילה, על אותו מעשה עצמו. ואז הגמרא אומרת, מביאה מחלוקת תנאים משולשת לגבי יציאה בעיר של זהב. עיר של זהב זה סוג של קישוט, כן? כמו שרבי עקיבא קנה לאשתו. השאלה היא מותר לאישה לצאת בעיר של זהב, מרשות היחיד לרשות הרבים. האם הדבר הזה הוא קישוט ואפשר לצאת בו, או שזה בעיה של מוציא, מרשות היחיד לרשות הרבים. יש מחלוקת משולשת, תנא אחד אומר חייב חטאת. תנא אחד אומר אסור מדרבנן, תנא אחד אומר מותר לכתחילה. זאת אומרת הגמרא, אז הנה רואים שיש מחלוקת מן הקצה לקצה. אז אומרת הגמרא, לא, פה יש טענה באמצע שאומר שזה איסור דרבנן. עכשיו, תבינו, אם דרבנן היה בתפיסה שאין בו שום בעיה מצד עצמו, זה רק, רק ציווי של רחמים, אז מה זה משנה שיש איסור דרבנן באמצע? בסופו של דבר, יש פה מחלוקת מן הקצה לקצה, יותר מזה. לפי זה, אני חושב שגם לא, גם אי אפשר להבין למה יש מחלוקת כשאחד מחייב חטאת ושני יוצא מדרבנן, בלי דעה שלישית. גם זה מחלוקת מן הקצה לקצה. כי הרי אם השני מחייב מדרבנן, אוסר מדרבנן, מה זה אומר? שמדאורייתא זה לגמרי מותר, אין בעיה. החכמים גזרו כדי שלא תגיע לעשות איסור תורה. מה זה משנה? מה זה פותר את הבעיה? עדיין יש פה מחלוקת מן הקצה לקצה. אחד אומר איסור תורה, והשני אומר מותר לגמרי. במילים אחרות, מה זה עוזר שיש דעה שלישית באמצע מתווכת? שאומר שיש פה איסור דרבנן. רק אם אנחנו מבינים שאיסור דרבנן הוא חצי איסור תורה. איסור דרבנן פירושו שמי שיוצא בעיר של זהב לדעת התנא האמצעי, יש פה בעיה של הוצאה. אבל לא ברמה של דאורייתא. בעיה במינון נמוך יותר, בדרגה נמוכה יותר. לכן את זה רק חכמים עשו, לא התורה. אם אתה מבין שיש דעה שמבינה שזה בעייתיות של 50%, אז אני מבין שיכול להיות מחלוקת בין 100% ל-0, כי 50% הוא באמצע. אבל מי שיבין שהיציאה בעיר של זהב נאסרה מדרבנן, שמה יבוא להוציא משהו שאותו אסור להוציא, אבל הדבר הזה מצד עצמו הוא מותר לגמרי, אין איתו שום בעיה, אז מה זה עוזר שיש דעה שאוסרת מדרבנן? לכן אני אומר, הגמרא שמה זה ראיה נפלאה לתפיסה הזאת של איסורי דרבנן, שהם בעצם חצי איסורי תורה. מה שאמרתי ברמב"ם, שחצי ועוד חצי זה אחד, ולא אפס ועוד אפס. זאת אומרת שאיסורי דרבנן הם חצי, הם לא אפס. אז בעצם, באמת, זאת חלוקה שעושים הרבה אחרונים, בין שני, בעיקר בהלכות שבת אגב עושים את זה. זה המקור שבו בעיקר עוסקים בזה. וזה סתם, אני מוסיף בסוגריים, יש דורשים לגנאי, יש דורשים לשבח. זאת אומרת, השאלה איזה משני האיסורים יותר חמור? שני איסורי דרבנן. אחד מהם זה סייג. זאת אומרת, אם תעשה את זה, יש חשש שתבוא לעבור איסור תורה. השני, יש בו את הרעיון של האיסור תורה, אבל במינון נמוך יותר. אוקיי? זה שני סוגי איסורי דרבנן. מי מהם חמור יותר? האחרונים נחלקים מן הקצה לקצה בעניין הזה. יש כאלה שאומרים שהאיסור, כל אלה שעושים חלוקה כמובן עושים הבחנה ביניהם, אחרי שמה זאת החלוקה. אבל יש כאלה שעושים את ההבחנה כדי להגיד שהאיסורי סייג הם החמורים יותר, ויש כאלה שעושים את החלוקה כדי להגיד שהאיסורים הרעיוניים הם החמורים יותר. ובאמת יש צדדים לכאן ולכאן. למה? כי באיסור הרעיוני, גם אם יש בעיה, היא אף פעם לא ברמה של דאורייתא. יש בעיה ברמה דרבננית, יש 50% בעייתיות. אז יותר קל מאשר איסור שהוא סייג, ושבאיסור שהוא סייג, אם אתה תיקשל ותגיע לדאורייתא, אתה תעבור לאיסור דאורייתא. ואת יש פה פוטנציאל נזק הרבה יותר גבוה. נכון? אז לכן הפוטנציאל נזק יותר גבוה, זה יותר חמור. מצד שני, הרי אם לא תיקשל, לא עשית כלום, הרי דבר בכלל לא בעייתי. אבל הוא... הרי הוא מצד עצמו בעייתי, בלי קשר לשאלה אם תיקשל בדאורייתא. אז לכן הוא יותר חמור. זה בדיוק השני הצדדים שדיברנו עליהם. אבל בכל אופן, לענייננו זה אומר שיש שני סוגי איסורי דרבנן. אחד מהם, אני חושב שרק אחד מהם שייך לאסמכתא. רק האיסור שמרחיב את הרעיון של התורה. כי האסמכתא זה אומר שיש איזשהו קשר לרעיון שבכתוב. ולכן זה, הסוג הזה של האיסורי דרבנן, זה מדרבנן אם אסמכת באלמה. הסוג של הסייג, זה לא שייך למושג האסמכת הזה. אולי אפשר לקרוא לזה אסמכת, אבל שם האסמכת באמת מתפרשת רק סתם אמצעי זיכרון או משהו כזה. אסמכת במשמעות הזאת, זה אסמכת רק לגבי האיסורי דרבנן המהותיים. יש כמובן גם דינים דרבנן, שאפילו אני אגמור את הפרק, שאפילו אסמכת אין להם בכתוב, אלא חכמים הם שהרחיבו את הגדר מדעתם. כן, זה מה שאמרנו, שזה איסורי דרבנן רגילים, אין שום אסמכתא, תקנות דרבנן. אגב, לפי מה שאני אומר כאן, או גם מה שהוא אומר, אני חושב, כל איסור שהוא דרבנן מהותי, גם אם לא הביאו לו פסוק, הוא בעצם איסור עם אסמכתא. כי הפסוק של הדאורייתא הוא האסמכתא שלו, נכון? אתה אומר שאסור לברור אוכל מפסולת. אין, אני לא מכיר פסוק שמביאים שם בתור אסמכתא. אבל זה יהיה מסוג האיסורים שהם איסורי אסמכתא. בגלל שהאיסור של פסולת מאוכל הוא הפסוק שמהווה, או לא פסוק, הוא המקור שמהווה אסמכתא לאיסור אוכל מפסולת. כי הרי הרעיון נמצא שם. זאת אומרת, המהות, המשמעות של האסמכתא זה לא שיש פסוק ואני סומך עליו, אלא זה נסמך על הרעיון של דאורייתא. אז לא חייבים להביא פסוק בשביל שהדבר הזה יהיה לו סטטוס של אסמכתא. אוקיי? עכשיו הוא אומר כאן, יש דינים שאפילו אסמכתא אין להם בכתוב, זה בעצם הסייגים, מה שדיברנו קודם, אלא שחכמים הם הרחיבו את הגדר מדעתם. התוספות בראש השנה אומרים שיש הבדל בתוקפו של דין בין דין דרבנן שיש לו אסמכתא בכתוב, כגון מעשר פירות האילן, לדין דרבנן שאין לו אסמכתא בכתוב. כן, מעשר זה רק על תירוש ויצר, אז פירות האילן סתם, למה מביאים דגן תירוש ויצר? אז למה מעשר פירות האילן זה רק דין דרבנן? אבל יש לזה אסמכתה, מובן לזה פסוק, ואז אומרים, זה לא פסוק גבור, זה אסמכתה. לדין דרבנן שאין לו אסמכתה בכתוב, כגון מעשר ירק. ויש להבין זאת על פי האמור, שהאסמכתה אינה רמז באלמה, זה לא סתם איזה רמז דרוש, אלא גילוי דעת של התורה. כאשר יש מחלוקת בין חכמים, מר סבר גזרינן כך וכך, ומר סבר לא גזרינן. אין פירוש הדבר שהם נחלקו בידיעת ההיסטוריה. על מה גזרו? בבית דין של פעם, מה בדיוק הם גזרו? הם גזרו על זה או לא גזרו על זה? האם נגזרה גזרה כזאת בעבר או לא נגזרה? ואף אין פירושו שפלוני כינס בדורו, טוב, זה כבר סוגיה שצריך לדון בה לחוד, אולי לא כדאי לרוץ על זה, על זה אני אדבר לחוד אולי.